Dede.
Adlik?
גם בחול, לא נורא, זה בסדר. כן, דווקא כן, אולי כן בחול, גם כן, תסלחו לי. טוב, רגע, קודם כל אני אגיד כבר, כבר התחלנו אז רגע, אז קודם כל נדבר, אחר כך כזה, זה. מה שדיברנו פעם שעברה, נכון, זה ליחס בין האמונה לבין לבין השאר כותב, נכון, על המחשבה, על העולם הפנימי של האדם, ועל העולם שכה התבוני של האדם, נכון? שאולי הביאור המדעי הוא גם כן סוד גדול, ואז הוא אומר דבר מעניין, שהמנוחה היא דווקא אם יש לי את היסוד, את היסוד של האמונה, עם הספקות היותר מרשים, נכון? אז זה דיברנו, ואז מי שזוכר, הסתכלנו בפרות הקודש, רגע באתי ואתי בית, זה א' צריך להיות, פרות הקודש, האמת היא בוט הקודש הלאה?
בית.
אז זהו, אז לא, רגע, זה לא צריך להסתכל, אבל שזה בעצם, זה בעצם דבר פעם שנייה, אני רוצה להזכיר את המשפט יסוד, אמונה מתפשט מראשית הוודאות המוחלטה, המהירה, יסוד אמונה מתפשט מראשית הוודאיות המוחלטה, המהירה בכל ענפים, עד שפועלת את פעולתה באותה ודאיות, הגנוזה בין העולה וכו'. נכון? דווקא הוודאות היא זאת שמהירה בנהר עולה כולהי ואולי, שזה בעצם, זה בעצם, לא משנה כרגע למה, אבל זה בעצם השם של עולם התבוני שלנו. לא משנה כרגע למה. יכול להיות שהסכמנו, זה קשור להגדה של פסח, לדוגמה, בהגדה של פסח שכתוב שם, בנוי על שאלות. אבל אז כאן עוד משפט, וכל אשר יתומם יותר אדם בעולם ימצא שכל אותם הספקות אין הרפיון שמנקים מצדם החיצוני, אבל בפנימיותם הרי הוודאיות הולכת ומתגברת בהם. אז זה הסברנו ככה בשתי צורות, שעולם, שיש האמונה היא עומדת בשור של דבר, ואז התהליך המחשבתי פועל. תהליך המחשבתי פועל על ידי הרבה כל איזה רעש במולם. בדרך כלל ביטוי רעש, הרבה פעמים יצירה ביטוי רעש מתאר דבר שלילי. מתאר התעסקות לא נכונה בעניינים רוחניים. הרבה פעמים, דוגמה במוסר אביך בפרק ג' אבל לא רק שם, באורות, באורות יש שם פרק שמדבר על זה. אבל פה זה נראה לי שזה, פה נראה שזה, אולי זה גם כן דבר בעייתי, אבל לא בטוח שזה שלילי. ככה זה משמע, ככה זה הולך, ובהמשך אם הרב יחזק, עוד פעם יחזור לזה. ואז כמו פה, זאת אומרת, הרשע היא באמת הספק הגדול שיש. באמת דיברנו על זה שדווקא בגלל שהוודאות היא כל כך גדולה, אז השכל יכול להרשות לעצמו לשאול שאלות קשות. באמת את הדוגמה הזאת, כמו נגיד של המדע, שיש לו תורת הקוונטים, תורת יחסות, נכון שזה כאילו, זה כאילו סוד, זה כאילו תהליך מחשבתי, תהליך מחשבתי, שהונחה הוא, יש בו סתירה מוחלטת, בין מצד אחד מחשבה בין מצד אחד מחשבה כאילו מנבט את את העתיד, ובין מחשבה שהיא בעצם, היא אומרת שאי אפשר לנבא את העתיד, כן? סתירה מוחלטת כאילו אותי בתוכם. ובכל זאת, דווקא הספק מוליד תהליך מחשבתי חיובי. כל ככה אמרנו. ואז גם אמרנו שיש פה את ה... שיש פה, שאת המשפט הזה אפשר להבין שאין רפיון בעמקים בצדם החיצוני בשתי צורות. אחד שבעצם הספק נעלם. אז נגיד שם בדוגמה הזאת של תורת הקוונטים והיחסות, תורת יחסות, אז בעצם שם יכול להיות שבסופו של הספק נופל. זאת אומרת, כמה ש... זאת אומרת, הוודאות נותנת לי את האפשרות לשאול את השאלות בצורה הכי נוקבת שקיימת, ולא ליפול מהכיסא, אלא להפך, לאחוז במהלך הזה. ובסופו של דבר מה שיקרה זה שיהיה לי תהליך חיובי. באמת יהיה לי, כן, יש ביטוי כזה אצל הרב, מעצרי, טוב, זה ביטוי ידוע, הרב משתמש בו, ששתי כוחות שמתנגדים בסוף הולדים כוח שלישי חיובי. אז גם פה, יכול לקחת שעבים את המשפט הזה, אבל בפנימותם הרי הוודאות הולכת ומתגברת בהם. אז אין הרפיון קיים מצדם, בסוף יש כאילו תשובה. אבל בעניינים רוחניים, בדברים אלוקים יכול להיות שאפשר, או בנפש ובדברים רוחניים יכול להיות ש... המשפט הזה יהיה בצורה כזאת, היא שהספק זה כביכול, אולי זה הרעש הגדול שיש בתוכם, הכאב שיש בתוכם. אבל בסופו של דבר, זה לא שיהיה לי כוח שלישי חיובי, שכאילו יחיה אותם, יכול שיהיה לי, הסתירה תמשיך להיות קיימת. אמרנו שאצל רב יש כמה מקומות שבהם רואים את זה שהרב נהנה, כאילו להשתעשע, הביטוי שלו זה להשתעשע, להשתעשע בספק, להשתעשע בניגוד. כלומר, כן, בסדר, הוא לא מכריע. זה לא, אלו לא ספקות חלשים, זה כאילו הרעש נשאר, העוצמה של הניגוד, כן, הרעש והעוצמה של הניגוד כביכול נשארים, אבל למרות שזה נשאר, את הניגוד, אבל בכל זאת, כאילו הוודאות מתגברת בהם, הוודאות מתגברת, כמובן היא כאן שמי אמר שאני חייב לתרץ, יכול להיות שטוב לי עם הניגוד הגדול הזה, כן, זה כמו... כמו דיאלקטיקה כזאת, היא בחיים, בנפש, באלוקות, אז הדיאלקטיקה היא הדבר הכי פשוט שקיים. כלומר, בסופו של דבר, הסתירה היא נוראית, אבל בסדר, אבל ככה זה, זה הפך. זה, זה שעשוע, זה משחק גדול מאוד. ולרב יש כמה דוגמאות, כלומר בשבת ב', אבל עוד מקומות, דוגמה ביחס למה הסיבות כדי שהוא ברא את העולם. אז הרב לא מכריע, לא זה שהוא לא מכריע, אלא... וגם הכוח השלישי, כביכול יש כוח שלישי, גם הכוח השלישי הוא גם כן רק עוד, 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 עוד הופעה, עוד דרך, אבל זה לא... כן? הזכרנו גם פה, גם כרך א' עצמו, בעמוד... זה עמוד יוצא שעמוד שיש ק"ד, ק"ד גם כאן מדבר על שעשוע. כן, שבעצם, עכשיו גם שם זה לא... שם בעמוד ק"ד יש פרק באורות, שמתאר בצורה אולי חריפה מאוד את הסתירה שיש בין שתי התפיסות. זה כאילו שני טיפוסים שונים לגמרי. הרבה פעמים של הטיפוס כאילו החופשי, אז הטיפוס כאילו המדויק, הוא לא מובן בכלל. הוא כמו סוד, הוא כמו נסתר. בבית ראשון ההלכה הייתה נסתרת לגמרי. רק יחידה סגולה התעסקו בה. דווקא דברים הפנימיים, היו דווקא חופשי, היו מובנים לכולם, ובית שני זה היה בדיוק הפוך. כן, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה באמת, יש לרב גם מאמר שנקרא הגדול והגיבור, ושאר מתאר את הסתירה שיש בין שתי התופעות האלו. וכן, זו סתירה ממש. ואחר כך יש דמות שמאחדת את שתי הדברים, אז זה לא איזה מישהו כזה מסורס כזה, שיש לו קצת מזה וקצת מזה. או משהו דהוי מזה ומשהו דהוי מזה. לא, אלא הניגוד קיים במלוא העוצמה, ובכל זאת, ואני משתעשע בשניהם, ובכל זאת כך אני גם מכריע. יש לי פה שלוש אפשרויות. השעשוע, ושניים, בסוף יש לי גם הכרעה. אם זה שעשוע, אז למה אתה צריך להכריע? אלא שגם לדעתי, גם האפשרות השלישית היא רק, שהיא כאילו הכרעה. גם היא רק אפשרות. אפשרות. אבל צריך להבין שכל אחד זה כאילו טיפוס, כל אחד זה עולם אחר, שהרבה פעמים השני ממש לא מובן לו. וכך הפוך. זהו. אבל מה שאמרנו, וזה אמרנו שבעצם, כך את המילים שאנחנו משתמש בזה, שבעצם זה אין ספק הירואי כזה, או בלשון של מישהו אחר פה, שנמצא פה בסביבות הישיבה, אז הוא אמר זה ספק שחור. שחור זה צבע חגיגי. צבע חגיגי, זאת אומרת, לפעמים משתמשים בו בתור אבל, אבל לפעמים בדרך כלל זה חגיגי, זאת אומרת, זה לבוש בשבת. כל החרדים משתמשים בו, בשביל זה חרדי, זה, כן, זה צבע חגיגי, הוא לא צבע, אבל מה עם אפור? שוב פעם, בחיים, לא בצבעים, מה עם אפור? זה מין עולם נורא והיום כזה, כן, הכל אפור. הכל חסר משמעות, הכל חסר ערך. או נגיד בלשון של הרב, אמרנו שיש לכאורה סתירה אצל הרב בין שני איגרות. באיגרת ממדלת הוא כותב שם שהוא לא הכניס לבית המדרש מי שמדו קרסוליו, זה הביטוי שלו. ושם הוא מתכוון לכל מיני טיפוסים של מכונים תיאולוגיים, כאילו, לא יודע, תיאולוגיים כאילו, שהיו בגרמניה, היו כאלה מכון של, אולי לא רק בגרמניה, שאנשים למדו שם יהדות, אבל זה היה אנשים שבעצם היו מחוץ לקודש. מחוץ לקודש. אינטלקטואלים כאילו, כן, שכן, שבדו את גרמניה, זה היה, אולי גם פעם ביהדות ספרד זה היה ככה, כן, אנשים שבעצם היו כאן מחוץ לתום האלוקי. בניגוד למה שכתוב אצל מאוד 102, זאת אומרת, מחוץ לתום האלוקי, ואז, כל הספקות, כל האינטלקטואלים בעצם העידו על איזשהו ריקבון פנימי באישיות. כל פנים ואישיות. אז לכן הרב זה איגרת שבדיוק מדברת על זה, זה רב אלכסנדר, לא יודע אם הוא כולו רב, אלכסנדר, ואז הרב קורא לו עוד רב. היה יהודי תמיד חכם. היה קומוניסט, היה מתוסבך גדול. אחר כך רואים שהרב מפסיק, יש נרווח לו הרבה איגרות חשובות בגללו, אבל אחר כך הרב מפסיק לכתוב לו. איגרות ארוכות, רק קצרות, כבר נמאס לו ממנו, אבל עכשיו, כך הוא כותב לו, זו התשובה, אני לא מחפש אנשים כאלו. אני מחפש אנשים של קדושה, אנשים של אלוקות, אז לישיבה לא ייכנסו. אחר כך באיגרת, שם איגרת למאמר קרבת אלוקים, שכן, שדווקא תמיד חכם, כן, תמיד חכם, קרוב לרב, נכון, זה שעשה את הצער הגאונים, אמרנו לוי, נכון, דום יושב לנו, זה לא משהו, איך לא נכון? בימש, כן, הוא בעצם כותב לרב שלא מבין את המאמר, אז הרב עונה לו שלא כתב את המאמר בשבילו, כתב את המאמר דווקא לאנשים בעלי כישרון מיסטי שמעדו כסולב, זה הביטוי. זהו, אז זה קצת סתירה, שוב פעם זה סתירה, כן? לפחות שגם זה דבר שאי אפשר לתרץ, למה? אבל בכל זאת, יש שננסה להבין את זה, מה קורה עם אנשים שבעצם יצאו מחוץ לתום ולתום ולפשטות? אין להם את המבנה של השלם והבריא. לכאורה, מה איתם? טוב, אז לבית מדרש רב לא רוצה להכניס אותם, אבל לבית מדרש רב לא רוצה להכניס אותם, אבל בכל זאת הרב כותב להם. הרב כותב להם. אני רוצה משהו להגיד, שזה הערת אגב, היא קשורה לזה, אבל זה לא נושא כרגע, שהכתיבה של הרב לא נכתבה על אנשים כאלה. זאת אומרת, מה שנקרא הקבצים ודאי, הקבצים אצל הרב זה מין ברקים נשמתיים כאלה, שמאירים בתוכו, שהוא כתב אותם כמין חזון כזה, ככה נזרים יותר את זה, ככה זה גם רואים את זה, ככה גם הרב עצמו מתאר את זה, כן? יש לנו מין, כן, זה כמו הרב היה משורר. ככה הוא קורא לעצור שורר, אבל לא של משקלים וסגנונות, אלא של ברקים. ברקים זו הופעה נשמתית. נשמה מהירה כמו ברק. אז ככה הרבה כותבת. אצל הרב הכל היה בצורה של ברק נשמתי. אז בעיקר קבצים הם כאלו. זו הסיבה שהם צבים, מקפיד לקרוא להם קבצים ולא פנקסים. כן, בגלל שזה, כן, זה הייתה בהערה של ברקים. אחרי זה יש את הפנקסים, שגם כן לדעתי רובם לא נכתבו, בשביל מישהו. וזה דברים שהרב כתב אותם. יכול להיות שרק משמשו כחומרים למאמרים שלו. אבל בכל זאת הוא כתב אותם עדיין בתור דברים לעצמו. ויש גם את עניה, שגם כן הוא כתב לתלמידי חכמים, לא בטוח שכתב אותם בכלל לאנשים. זה פירוש או עולה טריה ודאי לא. הרב כתב תורה. לא כתב בשביל אנשים, אבל הוא כתב גם מאמרים שנכתבו לציבור הרחב. מאמרים של הרב היו מאמרים רוחניים מאוד. המאמר קרבת אלוקים זה אחד מהם. אבל מה עם עקבי הצאן? עקבי הצאן זה סוג של ספר. הוא עכשיו כתב אותם. שוב פעם, חומרים שלו כבר כתובים בפנקסים. הפכות כאילו הטיוטות שלו, או נושא רקע שלו. אם יש הרב כאילו התעסק בסוגיות האלו, אבל בסוף, בסוף הספר, קריאצו נכתב כפרי בשל, מעבר לכתיבה של הפנקסים. רק כל מי שרב מתעסק בזה, אבל כשכותבתי קריאצון, זה כותב אותו כספר. אז מה איתו? קריאצון כספר, עדר יקרה גם, כי עדר יקרה זה בערה נמוכה יותר. הערה נמוכה יותר, כרגע אין כוח, אי אפשר, זה לא הזמן להיכנס לחילוקים, אבל זה הערה נמוכה יותר. אז מה עם... אז זהו, זה כאילו פרי ושל של הרב, שהוא כן כותב לציבור הרחב, אבל גם תלמידי חכמים. תמיד הרב צודיה מחלק את ה... שאלתי אם ירצי, אבל אנחנו הרב צודיה מרצי, אחד מהם, ודאי שהרב צודיה היה, שהם היו חלקים, כאילו הספר מחולק למאמרים הראשונים של הדור, שמחה, פחד, תשעת השם, מחשבות, הם כולם נכתבו, מחשבות, תשעת השם, כולם נכתבו לתלמידי חכמים, כאילו לבית המדרש. לספר שכתב, זה מאמרים שכתבו לבית המדרש, שאני נזרים לבית המדרש, מי זה הדור? ומה מהיסודות של בית המדרש? עכשיו צריכים לחיות אותם כדי להתמודד, כדי להיות נורמליים, כדי להיות מהירים בדור. אז השמחה, העונג והשמחה, הפחד, חשבות, שעד השם, זה כל מאמרים תלמידי חכמים. איך הרב רואה את הבנייה של, שלהם כתלמידי חכמים בדור הזה? אחרי זה יש, בעצם רק שאומרים, הדור ודעת אלוקים, לא הדור, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, נראה לי שבכלל זה גם קרבת אלוקים נכנס, זה מאמרים שבעצם נכנסים, נכתבים לדור. גם כן, אני לא בטוח שהם, לא בטוח שהם נכתבים רק למי שנמצא מחוץ לבית מדרש, יכול להיות שגם אתם, סתם כל מיני. מאמר הדור ועבודת אלוקים, קרבת אלוקים, זה אמרים שגם תמיד החכמים יכולים ליהנות מהם, ולא רק ליהנות מהם, אלא לקבל המון. מהתורה שכאילו, כך זה המקובל, פעם, לא דרך זה היום, פעם המקובל שמר דעת תורקים, עבודת תורקים, זה המאמרים, המאמרי הכניסה לרב. פעם, כשרצו, לקחו אותם די מבוגרים בישיבה, וכאז רב, אז זה היו השיעורים שעליהם, זה היו השיעורים שלימדו אותם. בני הרב, אתה אף לא לימד את זה, כאז יותר מדי גבוה, ועבוד, תמיד לימד את זה בתור, כאילו, המאמרים המרכזיים של מבוגרים. אז הוא לומד את זה בתוך הישיבה, זאת אומרת, זה לא מכאן שהסוגיות, הן סוגיות שמתאימות גם תלמידי חכמים. זה מעין פרי בשל, מעין פרי בשל של הרב, וכן, של חשיבה של הרב, שהיא מתחילה ממחשבות אנושיות, מאוד, מתחילה מאיפה שהאדם נמצא, וזה קשור גם לשיטה של הרב, לאופי של איך צריך ללמוד בדור הזה, אבל לא רק איך ללמוד בדור הזה, גם איך האלוקות מתגלית בדורות שלנו ושל הדורות ושל האבא. כן, שזה ידיעת המהות ולא ידיעת המציאות רק. אז את זה הרב מתחיל, מאמר דור זה, מאמר דור זה כאין, לא מאמר דור, דעת אלוקים זה אין דוגמה לזה. כן, שוב פעם, בפנקסים יש, ראינו את זה פעם, ראינו את זה פעם, ביום שני, חמישי, אז חלק בפנקס הרח של רמת גן, יש שם הסעיפים שהרב מדבר לכאורה על אותם נושאים, זה חומרים של, כאילו של דעת אלוקים. אבל, ושם הוא גם מסביר את האור הגדול שיש בדבר הזה, למה דווקא להתחיל ממחשבות אנושיות, מחשבות אנושיות, כאילו, הן פותחות פתח לא רק למי שנמצא מחוץ לבית מדרש, אלא מי שנמצא בתוך בית מדרש. לא, אני אומר את זה מצד הנקודה שוודאי יש הקבצים, שזה נלקחו אורות, אורות הקודש, וודאי יש שם כתיבה פנימית של הרב. זה היה מסה, כן, זה היה מסה כזאת, הערה פנימית נשמתית כזאת שלו. גם פנקסים אחרים, גם כן, ברור שהרב כתב אותם לעצמו. ואותו דבר, ודאי עניה ועולת ריאה, עולת ריאה זה הספר אולי הכי קשה של הרב, יש פה כבר, זה ספר ירושלמי, ודאי שלא נכתב לציבור אחר, איזשהו ציבור אחר בכלל לא יכול לגעת בו. תלמידי חכמים יכולים לגעת בו אולי, כן, זה הוא כולו פנימי, הוא כולו נסתר, יש המון הגדרות פנימיות. אבל בכל זאת יש לו מאמרים, שכביכול הם ככה רואים במשהו, משהו נעל, אני מבין את זה, נכון, שבעצם מי שמעד, כתב את זה מי שמעד. אז לא, אז פה יש כאילו איזו השקה כזאת, בין התמיד חכם. קיבלת אלוקים, אני אף פעם לא למדו, אני לפחות לא למדתי בישיבה שיעורים. דעת אלוקים כן, עבדת אלוקים, אבל לא קרבת אלוקים. אני חושב צפת אלוקים. יותר חיצוני, אבל לא נראה, אולי כן, לא יודע. יותר נכתב לאנשים שמעדו, אבל בכל מקרה, גם אומר, כן, גם אומרים עצמם. אני יודע שכשהיו מגיעים אנשים חילונים לרב ציודה, אז הוא היה בדרך כלל לומד איתם מוסר קודש. זה היה מתחיל, גם כן, לדעתי, לא בגלל שאנשים הבינו כל כך מה הרב אומר, אלא יותר בגלל שיש איזו כזאת רוממות, רוממות פיוטית בתוכו. שיכולה להרים גם אנשים שהם לכאורה שקועים במוטט שרי תומה. כן, בגלל זה הוא היה קורא את זה איתם. אבל לא בגלל שהוא כאילו רצה לגלות להם ולחשוף להם איזשהו תוכן, פנימי. זהו, אבל בכל מקרה יש את מה שהרב כותב שם, כן? שהוא כתב את זה לאנשים שנולדו כבר סולם, זה דווקא אנשים שהוא לא יכנס לבית המדרש. אני אומר, שוב, בהקשר שישר דיברנו, יכול להיות שיש יחס בין אותם אנשים שלא נכנסו לבית המדרש לבין אלו שתוך בית מדרש, אבל כן רק לאנשים מיוחדים. ההשקה היא רק לאנשים מיוחדים בשני הצדדים. ואת אנשים מיוחדים שמעדו בקישרון מיסטי, ואולי מתוך בית מדרש מישהו בעל קישרון מיסטי שיש לו אולי, שוב פעם מעד אולי, כמו שכתוב פה בזה, בעמוד 112. אני אדבר על זה עוד מעט. יש מקום שרואים את ההשקה הזאת, נדבר יותר מאוחר.
אבל מה זה קישרון
מיסטי? קישרון מיסטי? קישרון מיסטי, מי שמכיר את זה, אז יודע. זה לא מי שלומד לשם בגיל צעיר. הוא הולך לרב גינזבורג בגיל צעיר. זה... כן, לא יודע. ומי שיש קישור מיסטי, מה? בית השם. מי שיש... שאלה טובה. מי שמחפש מהות ולא... ידיעת מציאות, מה?
אנחנו
קוראים לזה מיסטי. מיסטי לדעתי זה כרגע שהוא אוחז במהות. ואילו הוא מיסטי, מיסטיקן כאן. אני ככה, נכון? אדם שמחפש מהויות, לא מחפש פונקה, טוידישקה איתו, או כל מיני ספרים מיסטיים. אדם שמחפש מהויות. כן, יעני, הרי זה, כן. יש שם, זהו, עכשיו נזכרתי עם עוד מקום אחד שם מדבר על הדבר הזה, שאני רוצה לדבר עליו. זהו, אז אולי נתחיל דווקא ב... אמרנו שנדבר על הדמות הזאת, הזכרנו את רב נחמן, כן, זה אנשים שבעצם... זאת אומרת, חוץ, כל זה היה הקדמה לגבי הסגנונות שלנו, כן? אבל... נדבר על הסגנונות של... קודם כל לגבי הסגנון שלנו, זה לא נושא שלנו בכלל. עכשיו, לגבי העניין של המהות של הדבר, כן, הדמויות ש... מה זה הדמויות האלו שמעדו, ו... כן, אז זהו. אז קודם כל, יש שני דברים שאולי כדאי ללמוד לדבר עליהם. אחד זה, כאילו, מה הקישור... הרי אם הוא מעד ונפל, אז איך הוא... אז עם מה הוא בונה... מה יש לדבר איתו? הרי זה מה שדיברנו, נכון, על המבנה הזה, שמי שיש לו כביכול ודאות, מי שיש לו את האמונה הפשוטה, מי שיש לו את העולמות האמונים, ודאי שהתהליך המחשבתי שלו יכול להיות תהליך מחשבתי אז כזה וחזק, כן? הוא יכול להרשות לעצמו תהליכים כאלו קשים, תהליכים כאלו קשים ועמוקים. ומה קורה עם האפורים? לא עם השחורים, האפורים, אלו שיש להם, כן, שהם... זה לא... אז קודם כל השאלה היא איך כן מתמודדים עם הבעיה. קודם כל, יש עוד הערה צדדית שרציתי להגיד, וזה מהמאמר של מסיבת כישרון מיסטי, שנראה לי שהרב כותב לאנשים בעלי כישורים. זאת אומרת, הוא לא כותב, את המאמרים שלו לציבור הרחב. זה לא שהרב הוא חי בדמיונות שהציבור הרחב יכול להבין את הנושאים שעליהם נדון. לא בפנימיות, וגם לא בצורת ההסברה שלו. שכאילו מתחילה, מה שנכון, האיגרת שם, האיגרת שם צודה כתב לברנר, זו דוגמה מאוד טובה. ברנר היה אפיקורס. הנה, צודה מדבר על שלושה אפיקורסים בדור. אז זה ברנר, אחד העם וברדיצ'בסקי. והוא קורא ששלושתם גדלו בעולמות של חסידות. הוא לא הזכיר את ביאליק. היה לי כלום. א' גדול ולא של בסדר שלכם. ב' הוא גם... לא, אבל זה בעצם. זה בעצם. למה זה בעצם? כיוון ש... זה קישור, אולי זה הכישרון המיסטי שקצת אנחנו נראים עליו. בכל מקרה, כשארצות הוא כתב לברנר, אז לברנר כאילו הוא מסביר שהרב כתב את הדברים גם בשבילו. זאת אומרת, עקבי הצון, שוב, זה מדובר על עקבי הצון, נכון? עקבי הצון במה שלנו. עקבי הצון, זה כאילו נכתב גם בשבילו. ושוב, אני אומר, בפנקסים, כאילו הרב מסביר את זה. למה הוא משתמש, למה הוא משתמש בחומרים של חול. למה החול זה כביכול הבסיס והיסוד לתהליכי החשיבה שלו. אבל שוב, זה לא כרגע הנושא שלנו, אבל זה, זה קשור לגבי ידיעת מהות ולא ידיעת מציאות. הוא לא רוצה להיכנס לפנים של הדבר, ולא רק לידיעת המושגים, אלא להיכנס לתוך העומק הפנימי של הדברים. בכל מקרה, הנושא שלנו זה, הנושא שלנו כרגע, חוץ מכל ההגדרות שאמרתי, זה בעצם מה עושים עם הדמות הזאת שנפלה. שהיא נפלה, ואין בה את העוצמה הזאת. אז לא, זה רציתי לראות בעולת ראייה, בעולת ראייה בית. בעולת ראייה בית, פעם למדנו את זה פה, אז הזכירים צריכים לסלוח לי. אז זה בעולת ראייה בית במהות סמך. במהות סמך, הרב מדבר, לכאורה רואים פה פורש, האפורים יכולים להזדהות עם מה שכתוב פה. זה לא משהו חגיגי כזה. אז אומר ככה, בשעה אי רצון רפי. בשעה שאנחנו מתבוננים להכיר יפה את חלישותו של האדם, את הכירות של שכלו, אז זה עוד מאלה, אבל את ההפסות של יכולתו ואת הרדיפות הנוראות שאור רוחני שבתוכו מתאמץ לעלות ולעלות הכל איזשהו נרדף לתוך שערת הגופניות העזה שבקרבו, יש פה שערה גופנית עזה שבקרבו, אז אנו מכוונים את התוכן להצלה מתוך שני הכישרונות אשר השאיר השם לנו לפליטה. אז בכלל הרב מדבר פה על דמות שלדעתי דומה מאוד, אני חושב לך, לדמות של שאנחנו מדבר עליו. וזה אדם ש... זאת אומרת, הרב כאילו משתמש תמיד שפה הרבה יותר עדינה לשפה של שאנחנו. לא, שאנחנו לא עדין, אבל הוא לא מתאר את הדברים בשפות קיומיות חריפות. תמיד יש בזה את הסגנון של הרב, שהוא סגנון פנימי כזה. אז את הכירות של סרקון חלישות, הכירות של שכלו, את האפיסות של יכולתו, אין לו כוח. אין לו כוח להתמודד עם כל השאלות את הרדיפות הנוראות. ואפילו לא רק זה שאת האפיסות, אלא אין לו את היכולת להתאמץ, אין לו כוח להתעלות, נכון? זאת אומרת, כשהוא מתאמץ, אז הוא נרדף אחרי שערת הגופניות הזו. וזה בעצם מה שגורם לו את תפיסת היכולת שלו. הרב מדבר על זה גם כן, באריכות מאוד גדולה, אבל כרגע לכם אז לא שייך לדבר על זה, זה בשבת יש פה סוגיה ארוכה מאוד של מחלות. ארוכה מאוד של מחלות, ואנשים מתים שם, ולמה גברים מתים, אבל נשים מתות. מה זה אסקרה ומה זה... וזו סוגיה ארוכה מאוד מכאן ש... זאת אומרת, העולם הרוחני הוא לא עולם, הוא לא עולם פשוט. הוא עולם שיש בו הרבה מוות, הרבה מחלות פנימיות, הרבה... מחלות פנימיות זה כמו... זה משהו שמתפרץ. אתה לא רואה אותו חודשים, שנים, אתה לא יכול לראות אותו. פתאום זה מתפרץ החוצה. אז את כל זה, לא, לכן אני אומר, שלא שאו היה כזה מין דמות אידיאליסטית, אידיאלית כאותי, דמות של, 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 של מין אופטימיסט כזה מושבע, כאילו חי את העלייה השנייה ואת השלישית, ורואה את כל הדברים מול העיניים שלו, אלא מה קורה לאנשים שבאמת מתים, בתורה רוחני, יש בו, יש בו אנשים מתים, חיים חלל, העולם הרוחני גובה חללים, אם לא חללים אז פחות, פחות חולים. מה קורה, כן, וכל זה, זה אחד הסוגיות החשובות הצהר. יש לנו גם בברכות על האנשים שנמצאים בשירותים כל הזמן, נמצאים ברפש ולכנוך. לא, אחד מה, הדוגמה שאנחנו הבאנו פעם שעברה, זה הדוגמה של, פעם שאלי, כשאדם, כמו אלי ויזל כזה, כן, ש, כן, ש, כן, שהשואה מוטטה לו את ה, מוטטה לו את האמונה. נתתה לו לא את השכל, אלא את האמונה. ו... אז ודאי שגם התרופה לא הייתה יכולה להיות, לא הייתה יכולה להיות במקום של השכל. מכיוון שהנושא, הנושא זה הבריאות הנפש, הנושא זה... מי שמכיר גם קצת את, את הסיום שלי קצת, את מי שלי רוד, אז הוא אמור תאר את זה. זאת אומרת, זה כמו רעידת אדמה, זה, זה הכל רועד, הכל מתפרק. גם אצל, ציילצייטין זה לא תהליך, שכלי, זה תהליך נפשי שכביכול האדם, אדם עובר, צריך לעבור אותו. בשני המקרים זה ככה, זה מקרים דומים. אז זהו, אז גם פה זה אותו דבר, גם פה זה, זאת השאלה. ו... אחר כך נראה שהרב מתאר את הדמויות, מתאר את זה קצת אולי בצורה יותר, אבל בכל מקרה, זה כך נראה שזה מה שאני רוצה להגיד פה. שבעצם אין לו, כן, למה זה אין לו, זאת אין לו, אין לו כלום. יש לו חולשה, יש לו כמות שכל, יש לו אפיסת יכולת. כן, זה אנשים שלכאורה לדעתי מעדו כרסולם. אמרנו שהקרסול, זה הדמיון, נכון? זה, זה הרגל, זה הדמיון. בעצם האמונה פשוטה. היא בעצם, נהרסה. היא בעצם התפרקה, לו. גם, הסכם לזמנים גם פעם שעברה, שעבר פעם אנשים כאילו צריכים, עזרה, שוב אני אומר, בנפש ולא בשכל. כולל גם עזרה אנושית. עזרה אנושית. עזרה אנושית זה עזרה, שעוזר, הרבה פעמים עם המקום הזה, עם הרגש נפגע, אם הטבע נפגע, אז הדבר הזה דורש מה שהמין האנושי מכיר כדבר שעוזר לנפש להתפלפל. כי הנפש היא מנגנון בפני עצמו, היא לא מנגנון מחשבתי. זה מנגנון של, של, של איזשהו בסיס ויסוד של היישוב. הרבה פעמים זה מגיע לשם. יש לנו את המחלות קשות, מחלות... מחלות נפש, מחלות של נפש גבויה, נפש הרוסה. אז צריך, לדעת, לטפל בזה, צריך, רופא. שוב, אני אומר, כולל גם רופא, אנושי. כולל גם רופא אנושי. כשהרופא אנושי אבל אחר כך גם לא צריך, אולי גם לא קופים, אולי גם צריך, עזרה, וצריך פיתוח רגשי, שוב, חיובי, זה לכאורה מחלה, אבל גם אם זה לא מחלה, יכול להיות שצריך פיתוח של הנפש במובן החיובי שלה, לא כמובן של בעיה בנפש. נפש צריכה, נפש כמו כל, מימד באדם, היא זקוקה ל, לדיבור, לטיפוח, לבירור, כן, צריך, כן, זה כמו... זה חלק מהאישות שלנו, אדם זקוק, רגש זקוק לאהבה. אז אדם צריך שיעבו אותו, אדם צריך שיתנו לאהבה. הוא לא קיבל אהבה, אז יש לזה, שוב, זה צורך שצריך לרפות אותו. לא לרפות אותו במובן, הנפשי, צריך לרפות אותו במובן, במובן גם שוב פעם, התכנתי לא במובן הרפואי, זאת אומרת במובן האנושי. וגם יש דרך להביע את עולם הרגשי. מי שעולם הרגשי שלו פגום, צריך לטפל בזה. צריך בדבר הזה, שוב אומר, זה יכול להגיע לגבול של רופא, וזה יכול להגיע לגבול, אם זה לא, גם אם זה לא נגיע לשם, ודאי שרגע שזקוק לשפה, לדעתי, צריך לזקוק לדבר, להופיע אותו. אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של החברה שלנו, שהיא לא מספיק מודעת לפיתוח, שהרגש צריך שיפתחו אותו. שהרגש צריך שיתנו לו, יתנו לו מזון. לא רק במובן של אהבה, גם אהבה, כן, של בית ודרכים, אבל גם יש לו צרכים. באנושות זה מפותח מאוד, זה אומנות, כל השפות של האומנות. כן, כל השפות של האומנות הם בעצם פיתוח של העולם הרגשי. מי שהעולם הרגשי שלו פגום, אז הוא לא יכול להישאר, הוא לא יכול לתת, זה כמו להיות נכה. ואדם שהוא נכה, אז עכשיו יכול להיות שכל הדברים האלו הם דברים שלא יודע אם, אני רוצה לדבר קצת בכיוון שלא נכון, יכול להיות שלא נכון אין זה בכלל, כי שלא נכון יש, פעם מישהו אמר לי ש לא יודע, בישיבות שמתעסקות ברב נחמן, אז כאילו זה בעיקר אפולוגטיקה כזאת, כבר אני מתעסק עם הנפש, בעיקר בגלל זה שהיא, מה שכתוב פה, שהיא נפולה, שאין לה מין חור שחור כזה שצריך לטפל בו. אבל אצלנו זה יותר, יכול להיות שיש גם את הנקודה הזאת, שיש פה חור שחור שצריך לטפל בו, הגופנית וזה, אבל לדעתי יש גם את הצד החיובי, וזה לא, אני חושב שזה גם כעוד, זה לא רק לטייל וזה לא רק גם, אבל לא, מה שאני רוצה להגיד זה שהרבה פעמים הופכים את זה לאיזה משהו כזה טוב, מה שאני מקווים בעיקר לאומנות. אומנות דתי זה השפה של עולם הרגשי, והרגש צריך לדעת, אדם שאין לו רגשות הוא אדם חולה. וחוץ מאהבה יש לו גם שפה, לרגש יש שפה. השפה שלו זה השפה של הדמיון. לא, לכן אני אומר שיש לנו בעיה, אני חושב שהם אולי של רוב הציבור התורני יש את הבעיה הזאת. יש בזה אולי שאלות אמיתיות, הלכתיות, בדרך כלל זה מקומות בעייתיים. אבל זה לא סותר את העובדה שצריך לתת לזה ביטוי. בכל מקרה, אבל כאן רב מדבר על זה בכיוון אחר. וזה לא בכיוון כמכל שזה מימד שצריך להביע אותו ולדבר אותו. אלא במובן הזה שטוב, אז האדם הזה הוא נפול. מה אדם נפול כזה, חוץ להיות בריא ונורמלי, להיות בריא ונורמלי זה מה שהזכרתי קודם, זה כל העושר שיש לנו עולם הרגשי. חוץ מהדבר הזה, איך האדם הזה מתרומם? הרי יש סיבה למה הוא נפל למקום הזה. נכון, יש סיבה ויש אז זהו, אז אבל שוב, הנקודה שכאן לדעתי הרב הולך לדבר עליה, היא לא כל כך במה האדם הזה צריך להתעסק, אלא יותר מהם הנקודות החיוביות, שאיתם אני יכול לדבר. שוב, זה קשור לנקודה, הנושא שלנו זה קשור לדמות שאלטנקסים קיבלתו. כן? שאלטנקסים קיבלתו. טנקסיל קיבלתו זה בדברי תורה, זה בסודות התורה. זו דוגמה, זו הגבוה שלנו בהמשך מדברת מי זה הדמות הזאת. אבל כאן אלטנקסיל קיבלתו זה אדם שאני לא עונה לו. טוב, אז אני לא עונה לו, מה אני עושה איתו? זה הפשט שאני לא אכניס אותו לבית מדרש. אבל בסדר, מה אני עושה איתו? האם אני מפקיר אותו? האם באמת, או שדווקא יש איזושהי השקה, שוב פעם, בין הדמות התורנית הפנימית לבין הדמות החיצונית הזאת. גם כשאלה טובה, אם אני עכשיו צריך להתעסק, דוגמה, עם ציבור רחב, באיזה שפה אני אדבר? האם אני אדבר בשפה של באיזה שפה אני אדבר? האם אני אדבר בשפה של כאילו שהשכלה המערבית כזאת, יכול להיות שזה הפתרון, שאני אדבר בשפה של השכלה מערבית, מישהו כן נפל, כן, הוא כאילו בחוץ לבית המדרש. או ש... זה גם כשלה, נכון? מה אני יכול להתאפל באותם אנשים ש... טוב, הם לא יוצאים בתוך בית המדרש, הם מדוע. היום יש ציבור אחר גדול כזה, כן, מה עושים איתו? אז נראה ש... נראה שדווקא השפה שצריך לדבר עם האנשים האלה, שמע שמעתי, כן? יש בכל זאת איזושהי השקה. יש בכל זאת איזושהי השקה בין הפנים של... בין הפנים של ה... בין הפנים של הבית מדרש ובין הדמויות האלה של החוץ. זה מתבטא במה שדיברנו קודם, למי הרב כתב את המאמרים, שוב פעם, לא את הקבצים, לא את הדברים הפנימיים, אלא מי כתב את המאמרים. אז יש השקה, יש נקודת חיבור. זאת אומרת, בעצם יוצא שמה שצריך לדבר עם אנשים זה את הפנימיות של התורה ולא את החוץ של התורה. עכשיו נזכר דרודיגר עכשיו כותב את זה. מביא את זה דווקא בשם חיים וטל, שצריך ללמד בדורות שלנו, צריך ללמד את הסודות התורה. פרגן זה דבר מוזר, אתה מלמד סודות התורה בתוך הבית מדרש, רק אנשים מבוגרים. מה פתאום אתה מלמד אותם לאנשים בחוץ? מה פתאום אתה מלמד אותם לאנשים מקולקלים? מי האנשים שצריכים ללמוד ניסתר? זה אנשים קדושים. דווקא חיים ויטל אומר שלא, שמי שצריך ללמוד את ה... דווקא צריך ללמד ניסתר. ניסתר יכול להציל את האנשים. לפחות גם הזכרנו את סוף שער א' של נפש חיים. שדווקא כדי לתקן את הנפש הכי מקולקלת שיש, צריך למשוך אורות דווקא הכי פנימיים שיכול להיות. דווקא, כן, יש כזה משל כזה על של בלטניה, של חולה, איך נאמר חולות, שהיה צריך, דווקא התרופה שלה הייתה לקטוש את היעלון של הכתר. דווקא את זה, זה כאילו התרופה שלו. רואים גם אצל חליטה וגם בחסידות, גם אצל נפש חיים, גם אצל הרב, שדווקא העולמות הפנימיים הם מתאים לרפות את זה. כלומר, לא השפה החילונית, לא השפה כאילו החילונית צריכה לעזור לאנשים החולים האלה, אלא דווקא השפה הפנימית צריכה, דווקא השפה הפנימית צריכה לעזור לאנשים האלה. למה? בגלל שפנימיות מדברת, מדברת לאנשים פנימיים. אלא אנשים, דווקא אנשים חולים, כן, אנשים... טוב, נדבר על זה קצת יותר בהמשך, אבל כרגע, שוב, השאלה היא, עם איזה מנגנון אני עובד איתם? כלומר, אם הכל נהרס, הדמות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא דמות כזאת אפורה ולא שחורה, אז היא דמות ש... היא דמות, שוב, בשפה כאילו פנימית, זו דמות שכאילו הנפש שלה נחרטה. הנפש הנחיתה זה הנפש זה עולם הרגשי, כן, העולם הטבעי. עיקרות, מה אפשר לקרות? כלומר, הוא חרב. חרב לגמרי, זאת אומרת, אין לו, הוא לא שייך לאלוקות. כאילו, אין נפש, אין נפש אלוקית. אין נפש אלוקית. אין תמימות, אין לאיש הזה, אין לאיש הזה את הפנים, אין לאיש הזה את הפנים של הקודש, את הפנים של האלוקות. זה לא מאיר בתוכו, נכון? זה הפשט, זה של חטא. זה אדם, כאילו, האפור הזה. אין לו את האמונה הפשוטה. אז השאלה, מה עושים עם הקראת שהנפש שלו היא קרותה? כן, אז שוב, זה נפש חיים כותב, צריך לראות את פנימיות התורה. וכן, דווקא אדם כזה, כן, זאת אומרת. אבל שוב, השאלה היא, טוב, אז עם מה אני עובד שם? עם איזה, עם מה אני עובד עם הדמות הזאת שנחרטה ונעלמה? כן, מה אני עושה עם הנפש הזאת שנחרטה? הנפש הזאת היא שבעצם אין לה רגליים, אין לה עולם, ולא זה שאין לה רגליים, אלא גם אפילו גם מוח, כזה שהמוח שלה הרבה פעמים גם טמא. והנשמה הסתלקה, כן, זה הביטוי, ככה נפשך אומר, כן, אין לה שום דבר, באמת לא... בחסידות זה אפילו עוד יותר גרוע, זה סדרה אחת, אז בכלל מה אני עושה עם דמויות שחורות כאלו. כן? זה חילוק גדול בין העולם של נפש החיים, כן? לבין העולם של החסידות. הוא לא מתואר כסדרה אחת, אבל הוא... אבל בכל זאת, אין עולם, הנפש שלו קרותה, היא לא קיימת. והרוח שלו יטמעה, והאור הנשמתי לא מאיר בו. כלומר, עיר בו, אז מה עושים כזה דמות? איך אפשר לרומם אותה? והכי מוזר זה עם איזה... מה פתאום אתה מלמד אותה להסתר? דווקא אתה לומד אותה דווקא את הפנימיות. דווקא התרופה שלה היא פנימיות. בעצם זו אולי כבר תשובה לסתירה בין שתי המאמרים של הרב, שתי האגרות של הרב. את האגרת שאומר שהוא לא הכניס אותם, וגם כן נכון, לבית המדרש הרגיל הוא לא מכניס אותם, אלא שמה שבית המדרש הרגיל, אנשים כאלו. אנשים חולים, הם חולים, הם כמו אמרתי, אנשים חולים, אנשים כאלו צריכים הרבה פעמים תרופות. הרבה פעמים לא תרופות במובן הרפואי, אלא במובן החיובי, שכן שללמוד להביא את עולם הקשיש שלה בצורה נכונה. מה עושים? ושלא נדבר גם אחר כך על קדושה של המקום הזה. יש פה כאילו שלוש מדרגות. מחלה, בריאות, הוצאה חיובית של הדבר, זה הקדושה של הדבר. אז צריך לטפל בזה. אז מה עושה, איך מטפלים בזה? כן, אז טוב, בית המדרש לא מכניסים, שזה מרכיב את המערכת. מה כן עושים? אבל בכל זאת, מה שאתה לעשות, זה לחשוף להם, זה משהו קצת מוזר. דווקא לחשוף להם את הפנימיות. לא, תמיד, אחרי יכול להיות שבית הרב כתב את הדברים של עצמו. כתב את הדברים, זה עולמות הפנימיים של הרב. ודווקא הם, בווריאציות שונות שלהם, במבנים שונים שלהם, דווקא הם יכולים לדבר, אלא דווקא הם יהיו התרופה. את התרופה לא תהיה דיון חילוני איתם. זה כמו אנשים שיש להם סתם דונה, דון אובססיות כאלה, ואתה מדבר איתם את האובססיה שלהם. ופה יש פה איזה משהו חולני כזה, אנשים שהם מעדו קרסוליהם, אנשים שהם מניחים שהאמונה הפשוטה שלהם היא לא קיימת, אז הם מניחים. כך צריך להגדיר אותם, לא צריך להגדיר אותם כאנשים חופשיים ומשוחררים וזה. אנשים חולים, העולם הרגשי, במקום שהוא יהיה מלא אמונה וגגור לאינסוף ולטוב המוחלט ולאידיאלים הגדולים, במקום זה הם נפולים בעולמות של מחלות, של קלקולים. במקום, לא צריך ליפות את זה, זה מצב חמור. שוב פעם, אז מה, איך מדברים עם דמויות כאלו, איך מדברים עם דמויות כאלו, איך מרימים אותן. שוב, השאלה שלי כרגע היא לא כל כך לתאר אותן, אלא יותר מה המערכת, זה הרב דן פה. זה הנושא של הרב דן פה, כן? זה אדם שהוא נפול, כן? והוא חולה. וכך צריך להגדיר אותו, כי אדם חולה. בעצם, אל תקסים כיוון טוב, אל תענה לו. מצד שני, כן יש יין להתמודד איתו. מה זה יין שהוא שתה יין? מה זה יין של שתיית היין הזאת? פשוט אחד זה להגיד לו, זה תן לו לפעול, ובסופו של דבר הוא יקבל את המכה. ואז יכול להיות שגם זה נכון, אבל... טוב, בכל כך כאן הרב מדבר על זה, כך הוא אומר, ש... אז הננו מכוונים את תוכן ההצלה מתוך שתי הכישלונות אשר השאיר השם לנו בפרטה. זאת אומרת, בעצם יוצא שיש לנו תמיד, תמיד נקודה שהיא אף פעם לא, אף פעם לא, אף פעם לא, 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 לא מתקלקלת. כן, אף פעם לא מתקלקלת. אף פעם לא מתקלקלת. והנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא כלומר, תמיד תשאר אלוקית. נכון, אחד מחומות שהוציאו, אז שם הופיע גם כן את הנושא הזה, כאן בקורות מופיעים שם, יש עוד מקור שאולי כדאי לראות אותו אחר כך, זה בשבת ב'. אבל כאן הרב, זה אחד המקורות, אז כאן הרב תראה לך, אם הם מקומים בתוך, זה יש לנו שתי כישלונות שישאיר השם לפלטה, הצלה פנימית, הצלה חיצונית. הצלה פנימית, בכלל אני רוצה משהו להגיד, שהביטוי הצלה פנימית, הביטוי פנימיות, זה אצל הרב תמיד קשור לעולמות פנימיים, לעולמות של נסתר. הרבה מקומות, באורות הקודש ובעניה, שדווקא אנשים שיש להם, לדוגמה, גדולי תורה, שעולם פנימי שלהם, בונים את העולם הפנימי שלהם, כאן שהם בנו את היחס לנסתר, נגיד רבי עקיבא, יש להם מקום אחד שם יותר את העולם הפנימי שלו. דרך העולם הפנימי הוא גם אישי מאוד. גמישים מאוד. בעולם הבא יש, בכל עולם הבא ציבורי, יש עולם הבא פרטי. עולם הבא פרטי הוא עולם הבא של אנשים שבנו לעצמם עולמות פנימיים. עולם פנימיים זה עולמות פנימיים, אצלם זה נסתר. אז מפה, ההצלה הפנימית, הכוונה היא כאן שאני רוצה להציל את האיש הזה, יכול להציל אותו רק על ידי עבודה פנימית. זאת אומרת, בתוך כל הרקב הזה שיש פה, אני לא צריך לייפות את זה, זה בתוך כל הרקב שיש פה, בתוך כל הנוראיות שיש בתוך המקום הזה, יש פה נקודה אחת, כן, נקודת לב טהור, כן, שהיא נשארת, היא נשארת אלוקית. עכשיו, יש עוד נקודה אחת שחשוב לדבר על זה, שבלב, יש כאילו מחלוקת בין החסידות לבין שוק המערב, לתמידי הגרה, מה יש בלב. בלב, בלב, אצל חסידות זה סית רחה. אז בכלל זאת בעיה גדולה מאוד. בחבד למשל, מה עושים? אם בלב לא נשאר כלום. אז יש איזה מה שנקרא אהבה מסותרת, ויש גם, גם יש איך פשוט להתמודד עם אהבה מסותרת, להעיר אותה. אבל בכל מקרה זה מתחבט, והיא לא פשוטה, ואין לה כלים גם בדרך כלל לממש את עצמה. וטוב, זה בפני, דיבור בפני עצמו בחבד, אבל אצל רבי נחמן יש את, את הנקודה הטובה, נכון? הנקודה הטובה זה מאוד דומה למה שכתוב פה. אבל, אבל, אצל, אבל הלב אצל רבי נחמן זה... זה נקודה טובה, זה דבר טוב שיש לבן אדם. ונקודה טובה, שתמיד יש נקודה טובה. מה שאצל חב"ד זה מסותר, זה מסתתר, זה לא גלוי. לא גלוי אצל הרב, אצל נחמן זה כן גלוי. אז כן נמצא, והזכרנו את זה שיש להם מחלוקת שהופיעה באגרות של רבי אברהם קליסקר ושל בלתניה. שמתווכחים ביניהם, אז בדיוק על זה הם דנים, כן, מה קורה עם אדם. רבי אברהם קליסקר מאוד דומה לרב נחמן. רבי נחמן כשהיה בארץ, אז הוא הלך, אז הוא התארח אצלו. ושם רבי אברהם קליסקר, אז הוא הביקור שלהם זה מה עושים עם זה שנכנס למחתרת ומתפעל לפני כן, שכזו שהוא יעזור לו לגנוב, כן? אז בעל התניא אומר שבסופו של דבר, זה שהוא מתפעל זה כלום, בסופו של דבר הוא גונב. ורבי נחמן אומר, רבי קליסקר אומר, לא, הוא מתפלל. זה קשור מאוד לנקודה הזאת, כלומר, מה יש לפושע הזה? מה נשאר לו? האם נשאר לו משהו? אז אצל בעל התניא זה בעיקר נסתר. ככה, לפחות ככה אומרים את זה, לפחות בתוך אגרות זה אומר, זה משהו נסתר. אתה יכול לעורר את זה. על ידי, גם כן על ידי פנימיות התורה. אתה יכול לראות את זה על ידי פנימיות התורה, אבל גם כן, זה לא ש... טוב, נגיד, מה זה לא. בתוך הדברים של הרב אפשר להבין מה זה לא. אבל אצל רבי נחמן, יש, זה נקודה טובה. זאת אומרת, אתה יודע, זה שהוא מתפלל, בתוך כל הרפש שקיים פה, נשארת פה נקודה טובה, והנקודה הטובה הזאת היא, איתה הוא יכול בעצם להיבנות ולצאת החוצה. לצאת החוצה. אבל בכל מקרה, אצל בעלי החסידות, מה שיש בלב זה הרגש, זה הנפש. ואצל תלמידי הגר"א, אצל הרב, מה שיש בלב זה השכל. עכשיו, החילוק הזה הוא גדול. חידול, מכיוון ש... אני רוצה להגיד שגם אדם שהוא נפול לגמרי, הנקודה היא לא כן, יש לו איזו נקודה טובה בתוכו. יכול להיות שיש לו נקודה טובה בתוכו. הנקודה היא שהנקודה הטובה שבתוכו, זה שייך לשכל, שייך לשכל, ומילא אני יכול ללמוד, אני יכול לדבר איתו, אני יכול לדבר איתו. בסדר, דוגמה, הבעיה, נראה לי, הבעיה שתישאר אצל רבי נחמן זה שאם הוא תנגול, אם הוא אינדיק, אז הוא אינדיק. גם כשהוא יהיה מלך, הוא יהיה תנגול הודו, הוא יהיה אינדיק. בסדר, הוא יהיה אינדיק שמתנהג כמו תנגול הודו, שמתנהג כמו מלך, סליחה, כמו מלך, אבל זאת אומרת, אז יש לו נקודה טובה, ואתה יכול את הנקודה הזאת לרומם. אבל לא, אבל כאילו לא נוצר קשר, לדעתי, לא נוצר קשר בין המהות של הדמות הזאת לבין המהות של הרופא. אלא הרופא, כי הרופא מושך אותו, מציל אותו, מרים אותו, ועוד הרבה דברים אחרים. אבל פה יש את הדוגמה הזאת של תורת השיגעון, שמשמע שאפילו הצדיק עצמו יכול שהוא חצי אינדיק. מכאן שנכון השם משוגעים כולם. אצל הרב, הנקודה הזאת היא לא ככה. זאת אומרת, אצל הרב נשארת נקודת אלוקות. נקודת אלוקות הזאת היא קשורה להבנה. והבנה זה דבר ש יכול ליצור כאילו לא רק דיאלוג עם החיזון האלוקי, אלא הבנה. הבנה הזאת זה לא שיחה של רופא עם אינדיק, אלא זה שיחה של שני בני אדם. שיכול להיות שהבן אדם נמצא במקום שפל לגמרי. לגמרי שפל. כן, לגמרי שפל. אבל נשאר בו כאילו ניצוץ של היגיון. ומצד שהגיון הזה אני יכול לבנות אותו, אני יכול... כן, הפעם דיברנו את זה גם כשלמדנו את זה יותר באיכות, זה הנושא שלנו, אז גם, בכל שלב יש גם נקודת רגש שנשארת, אבל זה לא נקודת, כן, נשארת גם באמונה פשוטה, נשארת אמונה, נשארת נקודה שלא נשברת. אבל היא גם כן, מה שמעורר אותה, זה לא, מה שמעורר אותה, זה לא יהיה ההתעסקות עם הנפש, לדעתי. אם העולם רגשי שתהיה אותו קודם. פשוט באמת, יכול להיות שצריך לתת לה ביטוי חיובי, בריא, של כן, להביא אותה לצורה נכונה, כאילו שהיא חולה, ומישהו חולה צריך להביע את העולם הרגשי שלו, ולא להיכנע לשבר הזה. אבל כאן דובר על הרפואה האלוקית שלו. הרפואה האלוקית שלו היא לא תהיה דרך, היא לא תהיה דרך הנפש, לדעתי. לצורה היא תהיה דרך השכל. וזה דומה קצת לחב"ד. עכשיו, רבי אברהם קייסקל מאוד מפריע לו שלימדו ניסטר שם בחב"ד. אז זה איך שהרב דווקא דומה לחב"ד יותר. זאת אומרת, זה שליהודי הזה נשארה נקודת אלוקות, זה ברור. אבל נקודת אלוקות הזו, נקודת אלוקות הזו נמצאת ברפש הכי נמוך שבו אדם נמצא. אז נקודת היגיון. עכשיו, כיוון זה נקודת היגיון, אני גם יכול ללמוד איתו גם פנימיות התורה. אבל לא בסגנון של חב"ד, שזה, זאת אומרת קודם, שזה ידיעת מציאות ולא ידיעת מהות. אלא כאילו המשוחח, שזה כאילו, נגיד הרופא המשוחח, צריך לדבר בהיגיון של החולה. וזה מסביר, זה מסביר למה הרב כביכול דיבר בשפות של חול. כן, בשפות של חול, מכאן שדרך שפות של חול הוא ניסה ליצור את הגשר ההגיוני הזה. את הגשר ההגיוני הזה, הוא לא רק עשה את זה בשביל המתוסבכים. אמרנו שגם הציבור דתי יכול להיות כזה. אבל הוא בעצם יוצא שכאילו ככה נראה שזה מה שצריך להגיד, שמה שהוא כותב לבני תורה פנימיים, כמו שכתוב לבני תורה פנימיים, שקוראים להם מלא כישרון מיסטי, אז זה גם יכול להיות תרופה לאנשים שנמצאים בחוץ. ככה הייתי אומר את זה. זאת אומרת, הוא לא כתב לדעתי תורה דעת אלוקים בשביל קאנט או בשביל לברד קאנט. אני רוצה לספק, גם זאת עבודת השם גדולה. לברת הטוב שבקאנט. אבל לא, לא זאת הנקודה, אלא באמת זה היה, זאת הייתה נקודת חיבור של הרב בעצמו, בעבודת השם שלו, בין החול ובין הקודש. והוא אצל הרב, באותו קודש יש עבודת השם כזאת. זאת נקרא בהשפעה משמאל לימין. המשפעה משמאל לימין היא, והרב כתב שהיא המחשבה יותר גדולה שקיימת. היא בעצם, אחרי זה גם עבודה לצורך גבוה. גם עבודה עצמית. זה חלק מהאחדות שיש בין העולמות העליונים, האינסופיים, בין העולמות הפשוטים. כן? יש אחדות מוחלטת. מה שדיברנו אצל הרב שיש אחדות בין רחל ובין לאה, זו דמות אחת. אז כמו שאצל אדם יש חיבור בין העולמות הפנימיים שלו ובין העולמות הנגלים שלו, זה לא שתי שפות שונות. לאדם יש עולמות אינטימיים ועדינים שהוא לא מספר אותם לאחרים, הם עוד עדינים. יכול להיות שהם גם מאוד גבוהים, ויש לו גם עולמות נמוכים, אנושיים. אז יכול להיות שיש הבדל בהערה של המקומות האינטימיים והגבוהים, בין ההערה של המקומות הנמוכים. בכל זאת, זו שפה אחת. לכן לדעתי, צרב זה גם עבודה פנימית, של לחבר את השמיים ואת הארץ, כן? לחבר את רחל ואת לאה, את הנסתר ואת הנגלה. זה גם, כאילו, זה מה שרוצה, בעצם זה גם תרופה. לאנשים שמדו קרסו להם. למה? בגלל שהרי את זה בעצם הוא עושה. את זה בעצם הוא עושה. זאת אומרת, הוא מאחד את העולם הזה עם העולם הבא. הוא מאחד את הנגלה עם הנסתר. הוא בעצם מאחד לא רק את הנגלה עם הנסתר, אלא גם כאילו את מעמקי הרע עם מעמקי הטוב. גם את זה הוא עושה. כלומר, זה חלק מעבודת השם שלנו הייתה. לקחת את מעמקי הרע ולחבר אותם, לתקן, זה נקרא תיקון, דרך אגב. תיקון זה שאתה לוקח את מעמקי הרע ואתה הופך אותם למעמקי טוב. אתה חושב את מעמקי הטוב שלהם. אז מה שבעצם הייתה עבודת השם שלו, של, כן, כל גדולי התורה היותר מיוחדים התעסקו בסוגיה הזאת. איך להפוך את מעמקי הרע למעמקי טוב. גם רבי נחמן, אבל לא, רבי נחמן ודאי עשו בזה. אבל כמו ששמע פעם שום על שאנחנו פנימיים ככה, אז יודעים שזה אחד הנקודות העיקריות שהוא לחבר את התורה הנגלית והנסתרת. אבל לא רק את הנגלית, הנגלית גמרא, אלא את מעמקי הרפש והרע שיש בעולם, לתקן אותם, לתקבל אותם לאלוקות. וזו עבודת השם, לכן זו עבודה פנימית, זו עבודה לצורך גבוה, זו עבודה עצמית, היא לא עבודה אחר כך, אבל שוב פעם, זה יכול, עכשיו גם בחורי ישיבה יכולים ליהנות מזה. בגלל שזה, שוב פעם, זה יוצר את היחס, זה יוצר את חשיפת המהות, יותר משאת חשיפת המציאות. ולכן, שוב, לכן זה מה שיוצא, זה הפשט שתיקח את הקטר ותתכון אותו, תיקח את היעלום של הקטר ותתכון אותו, ותהפוך אותו לתרופה. למה כאן ששוב, מה שייך לתת הקטר לחולים? אבל כן, זאת אומרת, החיבור הזה שנסתר ונגלה, של מעמקי הטוב עם מעמקי הרע, השיח שיש בין שתי המדרגות האלו, וההעלאה של המדרגות הנמוכות למקומות הגבוהים שלהם, למקומות הגבוהים שלהם, כל זה, כל התהליך הזה הוא עבודה על צורך גבוה. אבל זה גם תרופה, אבל זה גם תרופה, גם תרופה לאנשים חולים. אז זהו, אז זה מה שאני רוצה להגיד פה, הנקודה של... לזו קריאה צלה פנימית. כן? זאת אומרת, זה דומה דווקא לרמח, שזה נקודת טוב שיש בתוכו, ולא כמו בחסידות, לא כמו בלטניה, אבל זה שונה, זה יותר דומה לחסיד, דווקא לחב"ד, במובן הזה שזה השכל וזה לא הנפש. כן, דווקא השכל הוא הנקודה, כשאנחנו מדבר על נקודת הלב הטוב, כל זה הגיון הלב זה השכל. אנחנו לא רק לומדים את מוסר אביך, אז אתה נחזור לשם, אז תראו לשם שזה הנקודה, זה הנושא שם, זה הגיון הלב. זה נמצא בפרק ראשון של מוסר אביך, בסעיף א', על זה הוא מדבר. גם פה אצלנו, בסוגיה שאנחנו בזאת שנימדנו אותה פה בשבת, על מה שנקרא, על תביעת עין, זה גם כן הגיון הלב. גם כן הגיון הלב. כן, וגם יש מקומות שם מתאר אותו. כלומר, זאת נקודת אלוקות שנמצאת תמיד עם האדם. הוא אף פעם לא מאבד את הנקודה הזאת. כן? היא בלב, אבל היא לא הרגע שלה, היא השכל. כן? נקודת היגיון, צרופה שאי אפשר לגעת בה, אי אפשר לפגוע בה. וזה נקודת הלב הטהור. הגיון הלב, שסוף כל סוף, בפנימות דיבור של אדם, ימצא את נקודת אור האלוקית, את אור האלוקי בתארתו. כשישליך מעליו את כל צלעי הדמיון וכל התנודות הרוח מבית על עצמו, שמי, לדעתי הוא לא מכוון להגיד פה שאחרי שהוא יעשה את הדבר הזה, אז יהיה לו את זה. אז אם ככה, אז מה, אז מה הילוך החמים את הקנתם? עד שהוא יסלק את הדמיון, שבעצם אין לו שום נקודת אחיזה, נקודת אחיזה חיובית. אלא נקודת האחיזה החיובית היא שיש פה משהו טהור. שהוא נמצא כל הזמן, וזה הפשט שהוא מסלק את הדמיונות. כן, יש לי בנם כנראה כאן שהוא יפסיק, שיחוז בנקודה החיובית הזאת של ההבנה שלו. כן, לא ילך אחרי הדמיונות שלו ואחרי הרגשות שלו ואחרי המחלות שלו, אלא יחוז בנקודה החיובית. כן, זאת, כן, טוב, זאת. מה שהרווחנו, עוד לא מספיק דיברנו על הנקודה הזאת. אני לא יודע, כדאי יותר מדי להתעכב על זה, כבר זאת אומרת שאנחנו יותר על המשך של הדיון שלנו. אנחנו כרגע, זה לא כל כך הנושא, כרגע להאריך, אבל בכל מקרה, מה שהרווחנו מזה, מה שהרווחנו מהנקודה הזאת, וזה שדווקא, כאילו השפה של הפנים, שהיא באה לחבר בין רחל ובין לאה, בין המעמקי הטוב למעמקי הרע, שרואים מפורש את עבודת השם היותר גדולה שקיימת, את הצילולות היותר גדולים, כמו ארבעה שנכנסו לפרדס. כל הסגנון הספרותי של הרב בא את הנקודה הזאת לרפא. מה שאני אומר באופן פנימי, עבודה על צורך גבוה. גם הרב מדבר על אגדות תמוהות, כמו רבי נחמן. אבל אצל הרב, אגדות התמוהות הן באות לעורר את השכל, לא באות לעורר את נקודת הרגש הפנימי על זה של האדם. לא, אז בכל מקרה, מה שיש בעבודת השם הפנימית הזאת, של לקחת את הכתר ואיתו... איתו, נעזור עכשיו לרפא את הבני אדם, אלא איתו לטפל בעומק הרע, בעומק הרע ולתקן אותו, זה, ורק האור הנסתר היותר גדול יכול לעשות את הדבר הזה. אז עם האור הזה, הרב בעצם רוצה לרפות את האנשים. זה לדעתי מה שכאילו, תרץ את הסתירה הזאת בין כאילו גדולי התורה של בית המדרש של הרב, שהם לכאורה עסוקים בעולמות הפנימיים האלו, וגם הדמויות שהם בחוץ, שנפלו. שהוא לא מכניס אותם בתמודש, לא, איך יכול ש, איך יכול ש, שכאילו אותו, אותו נושא שותף לשניהם. כאילו, לבעלי, לבעלי הסוד הפנימי, מה שקורה זה כישרון מיסטי, ולבעלי, ולחולים שבחוץ, הם חולים, שלא יהיה, לא יהיה, לא צריך להד... לא צריך להכחיש את זה, לא צריך כאילו לייפות אותם, הם חולים. איך, איך, איך מדברים, איך זה יכול להיות שכאילו מדברים שני הקצוות האלו? אלא זה בגלל שבאמת יש פה נושא אחד, וזה תיקון הרע. או נגיד איך, כן, לרומם את ה... לתקן את ה... כן, לכן... לא, אבל איך, מהו הכלי שאיתו אנחנו עושים אותו? אני לא ביטוי כלי, כן, מהו מנגנון פנימי שיכול לעזור לבן אדם הזה? הוא, הוא שקוע שם בתוך מעמקי הרפש. אז, אז הנקודת ההיגיון הזאת יכולה, הנקודת ההיגיון שנמצאת בכל מקום, אף פעם אי אפשר, אפשר להרוס אותה, כן? היא בעצם הנקודה שאיתה אדם יכול בעצם לרומם את זה. כן, צריך להתחיל מאיזו נקודת, למצוא את, את הקצה החוט. שאפשר לאחוז בבן אדם הזה, ואותו, וככה לרומם אותו. ככה לרומם אותו, להעלות אותו. זה, זה בעצם הכישרון, כן, הרפואי הזה. לדעת, לתפוס את נקודת קצה החוט הזה, ולהרים אותה. אפילו זה קשה, אבל זה הרבה יותר קל. בכל מקרה, זה לא שאני רוצה להגיד פה. שוב, אז... אז פעם הבאה נסתכל במקומות האחרים שרציתי לראות. שיותר מתארים, מתארים את הדמויות האלו עצמם. יש בשתי מקומות שם דרך שם, 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 שם,